כל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros osha shuoi Olo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון חף ג' בחשוון תף שיניין ה' מסכת יבמות דף מם ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה בסייעת הדשמיה, שבוע שבסופו שבת מברכין וערב ראש חודש, כסלב הבא עלינו לטובה. פותחים עם תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא יעבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגי בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים. ולאחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת חיי שרה. התחלנו מן המשנה בדף מ"א שאמרה, החולץ לבמתו ונשא אחיו את אחותיו ומת, החולץ אינו מייבמה משום שאסורה עליו מדרבנן משום אחות חלוצתו אלא חולץ לה. וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותיו ומת, הרי אסורה עליו משום אחות אישה ופטורה אף מחליצה. ואומנם אמרה הגמרא יש לגרוס אבל המגרש ולא וכן, משום שדינם שונה. ואמר יש לקי שכאן שנה רבי שאחות גרושה אסורה מהתורה ולכן פטורה לגמרי, אבל אחות חלוצה אסורה מדרבנן ולכן חייבת בחליצה. דין שלישי במשנה שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, לרבי יהודה בן בתירא אומרים לו להמתין מלקונסת שאחיו ייבם או יחלוץ. ואם מתה השומרת יבם יקנוס את אשתו. אבל אם מתה יבם יוציא את אשתו בגט כיוון שנעשתה לאחות זקוקתו, ואינו מייבם את זקוקתו לפי שאסורה עליו משום אחות אישה, אלא חולץ לה. אמר שמואל שהלכה כרבי יהודה בן בתירא. נחלקו המוראים כשמתה אשת אחיו אם יכול לקנוס את היבמה, או שכיוון שהייתה אסורה שעה אחת באיסור אחות אישה, נאסרה עולמית באיסור אשת אח. לרב ורבי חנינה מותר, וביה רבה שהוא משום שכשהותרה בשעת נפילה וחזרה ונאסרה ושוב הותרה, חוזרת להתרה הראשון. ורק באופן שנאסרה בשעת נפילה, אסורה עליו עולמית. ואילו שמואל ורב אסי אומרים שאסור. שואל רב אמנונה לרבה, ממה ששנינו, ג' אחים, בית מהם נשואים לבית החיות ואחד פנוי ומת אחד מבעלי החיות, והסבא הפנוי מאמר, ואחר כך מת השני ונפלה אשתו לייבום לפני הפנוי, ומתה בעלת המאמר חולצת ולא מתייבמת, משום שנאסרה בעלת המאמר בשעת נפילת אשת השני, משום אחות זקוקתו. הנה מוכח, שאין אומרים שחוזרת כעת ליתרה הראשון. רבה ששמע את השאלה עליו שתק, ולאחר שיצא רב אמנונה אמר רבה יכולתי לתרץ לו שהמשנה הזו הולכת בשיטת רבי אלעזר, שסובר שהמגרש את אשתו והחזירה ומת אינה מתייבמת, שכיוון שעמדה על היבם שעה אחת באיסור אשת אח ללא יתר איבום, נאסרה עולמית. ואין לדחות אולי סובר כן רבי אלעזר דווקא במגרש משום שכבר בשעת נפילה לא הייתה ראויה לו, כי הרי שנינו הברייתא שאמר רבי אלעזר שהמקדש אחות יבמתו, אם מתה יבמתו מותר באשתו, אבל אם מתה אשתו היבמה חולצת ולא מתייבמת, משום שנאסרה עליו שעה אחת, משום אשת אח שאין לו היתר ביותה אחות אשתו, ואף שנאסרה אחר נפילה. ושמואל ורבסי שאוסרים, לא סוברים בהכרח כרבי אלעזר, משום שאפשר שדווקא במגרש חלקו חכמים על רבי אלעזר, כיוון שאיסורה היה קודם נפילתה לאיבום. אבל במקדש אחות יבמתו נאסרה עליו אחר שעת נפילה, ובזה נאסרה עולמית. לאחר מכן הגענו אל המשנה שאמרה, היבמה לא תתייבם עד שיעברו ג' חודשים ממיטת בעלה, שמה יתברר שיש לה ולד מאמת ואסורה משום אשת אח. וכן לא תחלוץ. יש להקשות מכך על שיטת רבי יוחנן שחליצת מעוברת שמה חליצה, ולמרות שכבר הקשו עליו במקום אחר, מכל מקום יש להקשות עליו גם מהמשנה הזו, ואין לומר שהטעם שמה יש לבלד ונמצאת מצריכה כרוז שלא נפסלה לכהונה, ויש שלא ישמעו את הכרוז ויפסלוה, משום שאומנם באלמנה שייך את הטעם הזה, אבל בגרושה שכבר פסולה לכהונה, מדוע שלא תחלוץ? ובישלמה בגרושה שניסית מובן שלא תחלוץ, משום שמפסיד למזונות. אבל בגרושה שהתארסה, שלא מגיע למזונות, מה הטעם שאינה חולצת? יש ליישב שהטעם, כפי שאמר רבי יוסי ששנינו בברייתא, שבא אדם אחד לפניו ושאלו מהו לחלוץ בתוך ג' חודשים, וישיבו שלא תחלוץ שנאמר אם לא יחפוץ, אם חפץ, מייבם, וזה בא ללמד שרק העולה לייבום עולה לחליצה. הקשר רב חננה שנינו בברייתא שהספיקות חולצות ולא מתייבמות, ואין הכוונה לספק אם נתקדשה למת שבזה, מה בכך שתתייבם? ובהכרח שהספק הוא כשהמת קידש אחת משתי החיות ואינו יודע איזו מהן, וכל אחת אסורה ליבם שמא יחוט יבימתו, ובכל זאת חולצות, ולא אומרים שכל שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה. תרצה הגמרא שבספק זה אם יבוא אליהו ויגלה מי קידש, אז היא בת חליצה וייבום, ולכן אינו נחשב שאינה עולה לייבום. אבל כאן תקנו חכמים שלא תתייבם בכל עניין, וגם אם יבוא אליהו ויאמר שאינה מעוברת. וראיה לכך, שהרי גם קטנה שאינה יכולה להתעבר, צריכה להמתין ג' חודשים, ולכן נחשבת שאינה עולה לייבום. בברייתא נאמר ביבמה בתוך ג' חודשים הראשונים ניזונת משל בעל, מכאן ואילך אינה ניזונת לא מהבעל ולא מהיבם. ואם טבעה את היבם ליבמה וברח, כנסו אותו וניזונת משלו, ואם נפלה לפני יבם קטן שאינה יכולה לזון משלו, נחלקו רבחה ורבינה, אם יש לה משל בעל או שאין לה ומשמיים, כנסו אותה, וכך ההלכה. אמרה הגמרא בדף מבית, נאמר בברייתא שיבמה שחלצו לה בתוך ג' חודשים צריכה להמתין ג' חודשים, ולאחר ג' חודשים אינה צריכה להמתין. מוכח שג' חודשים שאמרו הם משת מיטת הבעל ולא משת חליצה. והנה לגבי גט, לרב ממתינה משת הנתינה ולשמואל משת הכתיבה, לפי שמאז כבר לא נתייחד עמה. אם כן קשה לרב, מדוע ביבמה לא ממתינה מהחליצה? מבאר רבה שהוא משום שלא ייתכן שלאחר ג' חודשים מהמיטה יהיה מותר לה להתייבם, כי זהו היתר לקראת ותהיה אסורה לשוק שאולב בלבד, ובוודאי שהם עברו ג' חודשים מהמיטה מותרת אחר החליצה מיד. עוד נאמר במשנה שכל הנשים ממתינות ג' חודשים, ומבאר רב נחמן בשם שמואל שהוא משום שנאמר להיות לך לאלוקים או לזרחה אחריך, להבחין בין זרו של בעל ראשון לזרו של שני. שאל רבה, ממה ששנינו שגם גר וגיורת צריכים להמתין ג' חודשים, ובזה מדובר הרי באותו אדם, מה יש להבחין? תרצה הגמרא שבהם יש צורך להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה. ורבה מבאר שטעם ההמתנה הוא מגזירה א', שמה לא ידע הבן שהוא בנו של ראשון ויישא את אחותו מאביו, ב', שמה יטעה הבן שהוא בנו של שני וייבם את אשת אחיו מאמו משום שחושב שהוא אחיו מאב, ג', שמה תיטעה אמו שהוא בנה ואם ימות בעלה תצא לשוק בלא ייבום, ד', שמה אם יהיה לו אח מאביו שהוא הבעל הראשון וימות ללא בנים ולא ידעו שיש לו אח לייבם, יפטרו את היבמה לשוק. ואין להקשות כרב חנניה, ממה ששנינו שבכל אנשים שאסרו חכמים להינשא או להתייבם, זה מחשש שיבואו לידי ערווה, ואילו בהמתנת ג' חודשים ומשום תקנת הוולד, ואילו לרבה גם בזה היא תקנת ערווה. למה זה לא קשה? כיוון שכוונת הברייתא שבזה התקנה היא לוולד שלא יבוא לידי ערווה. והמתנת ג' חודשים היא משום שאם תינשא אחר חודש, אם תילד לאחר 8 חודשים, לא נדע האם הוא בנו של הראשון בעקבות 9 חודשי עיבור, או הוא הבן של השני אחרי 7 חודשי עיבור, ונתעברה ממנו חודש אחר שכנשא. למה לא ממתינים רק חודשיים? אם תלד לאחר 7 חודשים, לא נדע אם הוא בן 9 חודשים לראשון או בן 7 חודשים לשני. למה לא מתחתנים אחרי המתנה של חודשיים ומחצה? כי אם היא תלד לאחר 6 חודשים וחצי, לא נדע אם הוא מהראשון או מהשני, וילדה ל7 חודשים מקוטעים, כפי שאמר מרזוטרה, שאפילו למנדה אמר שאומר שהיולדת ל9 חודשים אינה יולדת למקוטעים, מי שיולדת אחרי 7 חודשי הריון כן יולדת למקוטעים. שהרי נאמר בלידת שמואל הנביא, והיא לתקופות הימים, מיעוט תקופות 2, מיעוט ימים 2, נמצא שחנה ילדה את שמואל אחר 6 חודשים ויומיים. שאלה הגמרא שתמתין שבוע או שבועיים ותינשא, ואחרי ג' חודשים נבדוק בדדיה אם היא מעוברת. אמר רב ספרא שאין בודקים את הנשואות כדי שלא יתגנו על בעליהם. שאלה הגמרא, נבדוק בהילוכה, נראה אם היא לוחצת על האפר התיחוח כי היא כבדה. מבאר רמי בר חמא שאישה מסתירה שהיא מעוברת מן הראשון כדי שירש בנה בנכסי בעלה השני. יש להקשות ממה ששנינו שלא יישא אדם מעוברת או מניקת חברו, ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית. ואין לומר שום מגזרה שמה תתאבר עיבור נוסף ויעשה העובר של הסנדל, שהרי במעוברת ממנו לא חששו לכך משום שמשמשת במוח, או משום שסומכת שמן השמיים ירחמו. ואין לומר שום משום גזרה שמה ידחה סבלת בשעת ביה, שהרי במעוברת ממנו לא חששו לכך משום שהבעל חס ונזהר בשעת הביה. בירה הגמרא שזה מגזרה שמה תתאבר ויעקר החלף שלה וימות הבלד ברעב, ודווקא במעוברת ממנו, גם אם היא לא תניק אותו, בעלה ייתן לה כסף להכילו בביצים וחלב כתחליף. אבל במעוברת ממישהו אחר, הוא לא ייתן לה, ומבאר הבעיה שאף לא תלך לתבוע את יורשי הראשון, משום שהאישה מתביישת לבוא לבית הדין. זהו מוריי ורבותיי, תמצו את הדפים שלנו ממלף וממבית שלמדנו בערב שבת קודש פרשת חיי שרה, כעת נשיב על 11 השאלות ששאלנו בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מאיכן לומדים שאחות גרושה אסורה? התשובה היא, אמר בפסוק ואישה אל אחותה לא תיקח עליה בחייה כל זמן שבחייה. שאלה השנייה, מדוע לא תחלוץ תוך ג' חודשים? התשובה, שמה יהיה לבלד ותצטרך הכרזה שקשרה לכהונה, ושמה יהיה אדם שיהיה בחליצה ולא בהכרזה, והוא יחשוב שחלוצה קשרה לכהונה. אם הייתה גרושה קודם לכן לא יחלוץ משום מזונות. שאלה שלישית, יבמה מנכסי מי ניזונת ומדוע? התשובה, ג' חודשים ראשונים משל בעל, דעינה ניסית מחמתו. אחר ג' חודשים, לא משל בעל, דעינה אגודה בו, ולא משל יבם, דעדיין אינה אשתו. אם עמד היבם בדין וברח, ניזונת משל יבם, כי כנס כנסו אותו. וכשהיבם קטן, זו מחלוקת עם ניזונת מהבעל. וההלכה היא אינה ניזונת, כי מן השמיים כנסו אותה. שאלה רביעית. איזה טעם אמר רב יוסי לאיסור חליצה תוך ג' חודשים? התשובה, כל שאינה עולה לאיבום אינה עולה לחליצה. שאלה חמישית, האם הספקות מתייבמות ומדוע? התשובה, קידש אחת משתי אחיות אינה מתייבמת שמה היא אחות אשתו. ספק קידושין מתייבמת ממה נפשך, או שהיא יבמתו, או שהיא סתם אישה המותרת לו. שאלה שישית, מה דורשים מהמילים זרחה אחריך ולעניין מה? התשובה, שצריך הבחנה של ג' חודשים להבחין בין זרו של ראשון לזרע שני. שאין שכינה שורה אלא למיוחסין ודאין שמתייחסים אחר אבותיהם. שאלה שביעית, גרושה מאימתי צריכה להמתין ג' חודשים ומדוע? התשובה, לרב משעת גירושין ולא משעת כתיבה, שלא יאמרו שתי נשים בחצר אחת זו מותרת וזו אסורה, והסברו ששניהם נכתבו סמוך לגירושין. לשיטת שמואל, משעת כתיבה תגט, שהרי משעת כתיבה לא נתייחד עמה. חלץ עומת אחר ג' חודשים, האם צריכה המתנה? התשובה, חלץ אין צריך להמתין, מת צריכה להמתין, שם הבא עליה. שאלה ששאלנו הבאה, מפני מה נקרא כרם ביבנה בשם הזה? התשובה, שהיו יושבים שורות שורות כאין קרמים. מה טעם שמינקת חברו לא תינשא, ומדוע אין חוששים במינקת את בנו שלו? התשובה, שמה תתאבר ולא יהיה לה חלב, אבל לגבי בנו שלו, אם לא יהיה חלב, הוא יקנה לו ביצים וחלב. והשאלה האחרונה, מי הנשים שאין חשש שהן מעוברות במיטת בעליהם? 11 נשים יש, ואילו הם, רדופה לבית אביה, כעס בבית בעלה, בעלה חבוש, בעלה חולה, אי חולה, אפילה אחר מיטת בעלה, עקרה, סקנה, קטנה, איילונית, ושאינה ראויה לילד כי היא לקחה סם. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה הנרחב שלנו, לתחילתו של שבוע טוב זה, וכעת אנו ניגשים לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון, חף ג' בחשוון תפשינה עיני. עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי דף מם ג' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מם ב' עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, מן הנקודותיים במילים אחת בתולות ואחת בעולות. מן המילים הללו בגמרא, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. למדנו במשנה, אחת בתולות ואחת בעולות, אחת גרושות ואחת אלמנות, אחת נשואות ואחת ארוסות. מתקשה הגמרא מהי כפילות הלשון שבמשנה. היניהו אילו הן בתולות והיניהו אילו הן ארוסות. כלומר, בתולות וארוסות אחת הן. שכן, אין למצוא יבמה בתולה, אלא אם כן, ארוסי. היניהו, אילו הן בעולות והיניהו ואילו הן נשואות. כלומר, בעולות ונשואות אחת הן. מדוע אם כן מונה המשנה את הארוסות והנשואות בנפרד? הלו, ארוסות הן בכלל בתולות ונשואות הן בכלל בעולות. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה. אחת בתולות ואחת בעולות שנתרמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין בין מן הנישואין, כלומר, אין אנו שונים אחת נשואות ואחת ארוסות, שכן נשואות וארוסות אינן דבר נפרד, אלא הן רק מאבות פירוש לבטולות ובעולות. לכך צריך לקרוא את המשנה. אחת בטולות ואחת בעולות, וכגון שנתעלמנו או נתגרשו בין מן האירוסין, דהיינו בטולות, בין מן הנישואין, דהיינו בעולות. והגמרא מספרת שהרה פעם שרבי אלעזר לא אי לבי מדרש, לא בא לבית המדרש. לאחר מכן אשכחה לרבי יעשי, פגש את רבי יעשי, אמר לרבי אלעזר לרבי יעשי, מה יאמור רבנן בבי מדרשה? מה אמרו החכמים היום בבית המדרש? אמר לי, ישיב לו רבי יעשי, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי, שהתיר להרוסות להינשא מיד, מאחר ואין לחשוש שמעוברות הן מבעליהן, וכן התיר לנשואות להתארס מיד. כנזכר במשנתנו ובא מחלוקת בין תנקמה לרבי יהודה ורבי יוסי, לדעת תנקמה, הן הרוסות שבאות להינשא והן נשואות שבאות להיארס צריכות להמתין שלושה חודשים, שכן למרות שבמקרים אלו אין לחשוש לספק באבהות הוולד, מכל מקום גזרו חכמים על הרוסה משום נשואה ועל הירוסין משום נשואין, אבל רבי יהודה ורבי יוסי לא חששים לגזרות הללו, ולדבריהם מותרות הם מיד. מביאה הגמרא עכשיו שרבי יוחנן פסק כשיטת רבי יוסי ורבי יהודה, מה שנקט רבי יוחנן רק הלכה כרבי יוסי ולא נקט הלכה כרבי יהודה, זה משום שרבי יוסי נימוקו עמו, כלומר כל דבריו ישרים בטעמם. מדקדקת הגמרא בפסק הזה של רבי יוחנן ואומרת, מכלל, משמע מתוך דברי רבי יוחנן, דיחידה הפלי גלי, שיחיד חולק עליו על רבי יוסי, היינו תנקמה במשנתנו שאוסר הרוסות אפילו להיארס וכל שכן להינשא. צריך לומר שתנקמה זה רק שיטת יחיד ולא שיטת רבים, שאלמלא כן לא היה רבי יוחנן פוסק כרבי יוסי נגד רבים, שעל אף שרבי יוסי נימוקו עמו, מכל מקום אין הלכה כמותו במקום רבים. אז הגמרא מסכימה שאכן דעת הנקמה היא דעת יחיד, ומביאה הוכחה לכך. אומרת הגמרא, אין, אכן דעת תנקמה היא דעת יחיד, והתניה כך שנינו בברייתא, שמופיע במסכת תובות דף סמך עמוד ב', הרי שהייתה אישה בזמן שהיא הייתה נשואה רדופה, רגילה ללך לבית אביה שבעיר אחרת לגור שם בלי בעלה, ושעתה שם זמן מרובה קודם מיתתו, כך שוודאי אין לחשוש שמה מעוברת היא ממנו, או שהיה לה כעס בבית בעלה ולא שימשה עמו לפחות שלושה חודשים קודם מיתתו, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים שלושה חודשים קודם מיתתו, או שהיה בעלה זקן ואינו יכול להוליד, או חולה ואינו יכול להזדקק לאשתו, או שהייתה אי חולה ואינה יכולה להזדקק לבעלה, או שהפילה אחר מיתת בעלה כך שברור שאינה מעוברת עכשיו, או שהייתה עקרה, היינו שנעקר רחמה, או זקנה, או קטנה, או איילונית, היינו שמעולם לא הביאה סימני גדלות וממעימה לקויי, או שאינה ראויה לילד מחמת סם שנטלה או מחמת חולי, צריכה להמתין שלושה חודשים קודם שתתארס או תינסה לאחר, אף על פי שוודאי אינה מעוברת, שכן גזרו על שאינה ראויה לילד משום הראויה לילד. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ומתיר לכל אחת מהאנשים הללו להיארס ולהינסה מיד, שהרי ודאי אינן מעוברות. הרי לפניך שהדעה מחייבת המתנת שלושה חודשים אף כאשר אין כל חשש עיבור, זה דעת יחיד, דהיינו רבי מאיר. מציין את הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, חזר בו רבי יוחנן לאחר מכן ופסק כמו הדעה החולקת על רבי יוסי. מבאר את הגמרא מה גרם לרבי יוחנן לחזור בו. אמר רבי יוסף, אי אדר בי, אם אכן חזר בו רבי יוחנן ממתנית דחרמה אדר בי, מחמת אותה ברייתא שנשנית בקרם דיבנה הוא חזר בו. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בחרם ביבנה, יבנה הייתה מקום מושב הסנהדרין הגדולה לאחר חורבן ירושלים, ובית מדרשם של חכמי יבנה היה מכונה כרם, שכן צורת הישיבה הנהוגה בו הייתה שורות שורות כשורות הגפנים בכרם. עוד טעם למה זה נקרא כרם, כי התורה נמשלה ליין ותלמידי חכמים נמשלו לגפנים, לכן בית המדרש הוא מקום גידולם ונטייתם של תלמידי חכמים נקרא כרם. ככה תפארת ישראל על מסכת עדויות. אם כן, אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה, כולן, כל הנשים המנויות לאל צריכות להמתין שלושה חודשים קודם שינסו בשנית. לכן חזר בו רבי יוחנן ופסק כשיטת החכמים הללו. וכעת מציגה הגמרא קושייה שהתעוררה בנוגע לפסק ההלכה הראשון של רבי יוחנן. אמר לרבי ירמיה לרבי זריקה, כי איילת לקמי דרבי אבאו, כאשר אתה נכנס לפני רבי אבאו, רמי להתקשה לו כך. מי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי? האם אכן אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יוסי? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. כאשר משנה נשנית בסתם בלי שם של תנה, הלכה כמותה. ותנן, שנינו אצלנו במשנה, כל הנשים שנתעלמנו או נתגרשו, לא ינסו ולא יתרסו עד שיהיו להם שלושה חודשים, אחת בתולות ואחת בעולות, אחת גרושות ואחת אלמנות, אחת נשואות ואחת הרוסות. הרי לנו סתם משנה חולקת על רבי יוסי, אם כן, איך פסק רבי יוחנן כנגד המשנה הזו? עשה רב זריקה כמצוות רבי ירמיה, ואכן שאל את רבי אבאו את השאלה הזו. השיב לו רבי אבאו, אמר לי, אמר לו רבי אבאו לרב זריקה, דרה מלאכה, מי שיקשה לך את הסתירה הזו, רבי ירמיה, לא חש לקמחי, אינו חושש לקמחו, היינו, אינו חושש למה שהוא תוכן ומוציא מפיו, כלומר, לדיבורו. סתם ואחר כך מחלוקתי. הרי זה הוראה שנויה בסתם שאחריה שנויה מחלוקת בנוגע אליה. אמנם הסתם משנה סוברת שכל האנשים שנתעלמנו ונתגרשו לא ינסו ולא יתרסו בתוך שלושה חודשים, אבל מיד לאחר מכן, שנויות הדעות החולקות של רבי יהודה ורבי יוסי. והכלל הוא שבסתם ואחר כך מחלוקת אין הכרח לפסוק הלכה כסתם משנה. ואמר רב פאפה ואיתימה ויש אומרים שהיה זה רבי יוחנן שאמר, כאשר שנויה מחלוקת ואחר כך שנויה אחת הדעות סתם, בין אם הסתם נשנה מיד באותה מסכת ובין אם נשנה הסתם במסכת אחרת באותו הסדר, הלכה כסתם. אכן הלכה כסתם משנה. אבל כאשר שנויה הוראה סתם ואחר כך שנויה מחלוקת בנוגע אליה כמו במשנתנו, אין הכרח לפסוק הלכה כסתם משנה, מכאן שיכול היה רבי יוחנן לפסוק כמו רבי יוסי. ודוגמה לדבר במסכת בבא קמא דף קוף עמוד ב' מביאה המשנה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה בעניין צבא, שצבא את הצמר של הלוקח בצבע לא נכון, ואילו במסכת בבא מציע שונה המשנה בדף עין וו עמוד א', בסתם כל המשנה ידו על התחתונה. ההוראה המתאימה עם שיטת רבי יהודה שם, מאחר ושתי המסכתות אינן בסדר נזיקין, הרי זה נחשב מחלוקת ואחר כך סתם, והלכה כרבי יהודה. מביאה הגמרא כמה כללים בשם רבי אבאו בעניין הוראות סתם. מסתמך ואזיל רבי אבאו הכתפי דרבי נחום שמעה. רבי אבאו היה נשען על כתיפו של רבי נחום ששימשו תוך כדי הילוכם בדרך. מנקית ואזיל הלכת המיני. היה רבי נחום מלקט מפי רבי אבאו הלכות פסוקות, דהיינו הלכה כפלוני ופלוני. באי מיני שאל רבי נחום את רבי אבאו כאשר שנויה מחלוקת ואחר כך שנויה אחת הדעות סתם. מהי? מה ההלכה? אמר לי, אמר לו רבי אבאו, הלכה כסתם. המשיך רבי נחום ושאל כאשר שנויה הוראת סתם, ואחר כך שנויה מחלוקת בנוגע אליה, מהי? מה ההלכה? אמר לי, השיב לו רבי אבאו, אין הכרח לפסוק הלכה כסתם. שאל רבי נחום עוד, סתם הדמתניתי נוראת סתם במשנה, ומחלוקת בנוגע אליה בברייתא, מהי? מה ההלכה? אמר לי, השיב לו רבי אבאו, הלכה כסתם שבמשנה. שאל אותו עוד, מחלוקת במתניתין וסתמה בברייתא, מחלוקת במשנה והוראת סתם בברייתא, מהי? מה ההלכה? אמר לי, ישיב לו רבי אבאו, וכי רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו. כלומר, רבי שהיה מסדר המשניות, לא שנאה כהוראת סתם במשנה, לפי שלא רצה לקבוע הלכה כמותה. אם כן, רבי חייא שהיה תלמידו של רבי יהודה והיה מעיקרי מסדרי הברייתות, מניין לו שהלכה כמותה ששנאה כהוראת סתם בברייתא? אלא ודאי, מאחר ואינה שנויה כהוראת סתם במשנה, אין כל משמעות לכך ששנויה היא כהוראת סתם בברייתא. מקשה רבי נחום לרבי אבאו על אחד מהכללים שהוא לימד אותו. אמר לי רבי נחום לרבי אבאו ואתנן, שנינו במשנה, במסכת קהילים פרק י' ג' משנה ח', מסרק של פשטן, היינו שסורקים בו פשטן, והמסרק הזה היה עשוי עץ והיו בו שיניים עשויות ברזל, ובמסרק הזה היו סורקים את צבעי הפשטן בכדי להפרידם זה מזה, וכדי להסיר מהם את שברי הגבעולים. אם כן, מסרק של פשטן שניטלו שיניו ונשתיירו בו שתיים בלבד, טמאות. כלומר, המסרק מקבל טומאת כלי, שכן מסרק בעל שתי שיניים, ראוי עדיין למלאכתו ונשאר עליו שם כלי. והכלל הוא שרק חפץ שיש לו שם כלי, ראוי לקבל טומאה. אבל אם ניטלו שינה ולא נשתיירה בו אלא שן אחת, תאורה, כלומר המסרק לא מקבל טומאה, שכן מסרק בעל שן אחת בלבד אינו ראוי לכלום ואינו נחשב כלי. וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן, כל שן ושן בפני עצמה שניטלה ואינה תחובה עוד במסרק, תמאות מקבלת טומאה לפי שראויה היא לניקוי נר, וכן ראויה היא לפריסת בגדים או חוט זו מזו. יש מפרשים שראויה לכתוב בה בפנקס של שעבה. מאחר ושיני המסרק לא נועדו מתחילה לשימושים האלו, אין הן מוגדרות ככלים עד שבעליהן יהיה מייחדן לשם כך. אין צורך לעשות בהם מעשה של הכנה, אלא די בייחוד בפה או במחשבה. מסרק של צמר, גם המסרק הזה היה עשוי עץ ושיניו ברזל, אלא ששיניו של מסרק זה דקות יותר משיני מסרק הפשטן. ובמסרק הזה היו סורקים את סיבי הצמר בכדי להוציא את הסיבים הקצרים מן הארוכים, ובכדי להסיר את חלקיקי הלכלוך האחרונים שנותרו בצמר. אם כן, מסרק של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים, היינו שמכל שלוש שיניים סמוכות ניטלה האמצעית, ניטלה ממנו כל שן שנייה לסירוגין, טהור, המסרק אינו מקבל תומה, שכן מסרק כזה אינו ראוי עולת לשמישו, ואינו נחשב לכלי. אם נשתיירו בו שלוש שיניים במקום אחד, דהיינו סמוכות זו לזו, תמה המסרק, והוא מקבל תומה, שכן ראוי הוא עדיין לתשמישו. הייתה השן החיצונה של המסרק, אחת מהן, מאילו השלושה שנשתיירו, טהור המסרק, והוא אינו מקבל תומה, שכן השן החיצונה רחבה היא ואינה ראויה לסרוק בה, ואין כאן אלא שתי שיניים. ניטלו מהמסרק שתי שיניים והסען למלכת, למלכחיים ללקוט בהם את השיער, תמאות מקבלות תומה, ניטלה שן אחת והתקינה לנר, דהיינו עשה בה בית יד והכינה על ידי כך לתשמיש, לנקות את הנר, או למיתוח, היינו לפרוס עליה בגד כעין החייטים שמותחים אורות במסמרים, יש מפרשים למתוח בה את הבד בשעת ההריגה כדרך ההורגים שמותחים אותה על גבי קנה או עץ שיש בו שיניים, תמאה, השן מקבלת תומה. והגמרא לקמן מתקשה, הרי בתחילת המשנה נאמר במסרק של פשטן וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן תמאות, מבואר שכל שניטלה שן מהמסרק, אף אם לא התקינה במיוחד לתשמיש, הרי מקבלת תומה. ואילו כאן במסרק של צמר מבואר שאין השן מקבלת תומה, אלא אם כן התקינה במיוחד לתשמיש. אז הגמרא תתקשה בהמשך. ממשיכים עם קושיית רב נחום לרבי אבאו על אחד מהכללים שהוא לימד אותו. הנה ההוראה הזו ששן אחת שניטלה ממסרק של פשטן מקבלת תומה, שנויה במחלוקת בברייתא, שמובאת בתוספתא במסכת כלים, והיא מציגה מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון בשן אחת שניטלה ממסרק של פשטן. לדעת תנא קמא השן אינה מקבלת תומה, ולדעת רבי שמעון השן מקבלת תומה. נמצא שיש כאן הוראת סתם במשנה, ויש מחלוקת בנוגע אליה בברייתא, ובמקרה כזה לדבריך רבי אבאו, הלכה כסתם משנה, והרי קיימלה נמסר לנו דעין הלכה כאותה משנה. משיב רבי אבאו, אמר לי, בר מינה דעי, צא את המשנה הזו מן הדיון. לרבי יוחנן ברש לקיש דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, זו אינה משנה מדוקדקת, אלא זו משנה שנמסרה בשיבוש. ילקח, אף שהיא שנויה סתם, אין לסמוך על הוראותיה. אבל בשאר המקומות, כאשר שנויה הוראת סתם במשנה, יש מחלוקת בנוגע אליה בברייתא, הלכה כסתם משנה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מהו הטעם שרבי יוחנן וריש לקיש אמרו שהמשנה אינה מדוקדקת? מבארת הגמרא, אמר רב הונא בר מנוח משמי, משמו של רבי דברי דרב איקה, הטעם לכך הוא משום דקשיא רישא לסיפא. ישנה סתירה בין תחילת הפסקה השנייה במשנה לסופה של אותה פסקה. דקטני, נאמר בתחילת הפסקה, מסרק של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים, היינו שמכל שלוש שיניים סמוכות ניטלה השן האמצעית, טהור, המסרק אינו מקבל תומה. משמע מכך, שדווקא באופן זה אין המסרק מקבל תומה. אבל אם נשתיירו בו שתיים במקום אחד, היינו סמוכות זו לזו, תמה המסרק, הוא מקבל תומה. ועד ארתני ואחר כך שונה המשנה, נשתיירו בו שלוש שיניים במקום אחד, תמה. משמע מכך, שלוש, אם נשתיירו שלוש שיניים, אז המסרק אכן מקבל תומה. שתיים, לא, אבל אם נשתיירו שתיים בלבד, אין המסרק מקבל תומה. הרי שישנה סתירה בין שני חלקי הפסקה, ולכן אמרו רבי יוחנן וריש לקיש, המשנה הזו אינה מדוקדקת. אבל הגמרא דוחה את הביור הזה ושואלת, ומה היא קושייה? למה אתה שואל סתירה במשנה? דילמה, בגבייתא, בברייתא. שמה הפסקה הזו ששנינו בה שמסרק בעל שתי שיניים סמוכות זו לזו שמקבל תומה, עוסקת בשורה הפנימית של שיני המסרק שאינה משמשת אלא לאחיזת הצמר שלא ייפול. לכן די בשתי שיניים בכדי להחשיב את המסרק ככלי. הפסקה הזו ששנינו בה שרק אם נשתיירו במסרק שלוש שיניים הרי הוא מקבל תומה, אבל אם נשתיירו בו שתיים בלבד אינו מקבל תומה, שם עוסקת הפסקה בשורה החיצונית של שיני המסרק שבה נעשית עיקר המלאכה. לכן יש צורך בשלוש שיניים בכדי להחשיב את המסרק ככלי, ונמצא שאין כל סתירה בדברי המשנה. לכן מבארת הגמרא את הסתירה במשנה באופן אחר, שלכן קבעו ריש לקיש ורבי יוחנן שהמשנה הזו אינה מדוקדקת. אלא אומרת הגמרא מאחה, מכאן אי הסתירה במשנה, דקטני נאמר בתחילת המשנה לגבי מסרק של פשטן, וכולן שניתלו אחת אחת בפני עצמן, כל שן ושן בפני עצמה שניתלה ואינה תחובה עוד במסרק, מאות מקבלת תומה ואף על גב דלא התקינה במיוחד לתשמיש, הרי המשנה סותמת ואינה נוקטת שיש צורך בעשייה כלשהי. אם כך, אם הסיפה, אמור את סוף המשנה לגבי מסרק של צמר, נאמר שם, שן אחת שניתלה והתקינה לנר או למיתוח, תמאה, משמע מכך שרק אם התקינה במיוחד לתשמישים הללו, אין, אז השן אכן מקבל לתומה, אבל אם לא התקינה לתשמישים הללו, לא, אין השן מקבל לתומה, הרי ששני חלקי המשנה סותרים זה לזה, ולכן אמרו רבי יוחנן וריש לקיש שזו אינה משנה מדוקדקת. גם את הביאור הזה דוחה הגמרא, אמר אביי, ומה יקושיה? למה אתה חושב שיש סתירה במשנה? דילמה, הבקטאיו, בלא קטאיו, שם התחילת המשנה ששנינו בה ששן מקבל לתומה מבלי שהיא תקינה במיוחד לתשמיש, עוסקת במקרה שנתלה השן עם חתיכת עץ הנעשית לבית יד, ואינה צריכה תיקון אחר שכן ראויה היא לתשמיש כמוצ'י, ואילו סוף המשנה ששנינו בה שאין השן מקבל לתומה, אלא אם כן התקינה במיוחד לתשמיש, עוסקת במקרה שנתלה השן ולא חתיכת עץ הנעשית לבית יד, ואין היא ראויה לתשמיש כמות שהיא. ילקח, אין השן מקבל לתומה, אלא אם כן התקינה במיוחד לתשמיש, ונמצא שאין כל סתירה בדברי המשנה. דחייה נוספת מביאה הגמרא, אמר אף פאפה ומה היא קושייה? מדוע אתה אומר שיש סתירה במשנה הזו? ודילמה, שמה סוף המשנה ששנינו בה שאין השן מקבל לתומה, אלא אם כן התקינה במיוחד לתשמיש, עוסקת בקטינטה, בשיניים צרות שאינן ראויות לתשמיש, אלא אם כן יש להם בית יד. ואילו תחילת המשנה ששנינו בה ששן מקבל לתומה, מבלי שהיא התקינה במיוחד לתשמיש, עוסקת באלימתה, בשיניים אבות הראויות לתשמיש, אף בלא בית יד. יש מפרשים שאין כוונת רב פאפה להעמיד את המשנה במקרה מסוים, אלא כוונתו היא רק להדגיש את החילוק בין מסרק של פשטן למסרק של צמר. וכך מתפרשים דבריו. אבא קטינתה זו בשיניים צרות דיינו במסרק של צמר, אבא אלימתה זו שיניים אבות דיינו מסרק של פשטן. כך דברי המאירי. ונמצא שאין כל סתירה בדברי המשנה. אם כן, לאחר שהרתה הגמרא שאין כל סתירה בדברי המשנה, חוזרת השאלה דלאל, מדוע אמרו רבי יוחנן וריש לקיש שזו אינה משנה מדויקת? אלא אומרת הגמרא, משום דמסאי מבא, דווקני, היו הדקדקנים חותמים את המשנה הזו במילים, זו דברי רבי שמעון, היינו אין זו הוראת סתם. כלומר, לעולם המשנה הזו היא כן מדויקת ומדוקדקת ואין בה כל סתירה. מה שאמרו רבי יוחנן וריש לקיש זו אינה משנה? אין כוונתם לומר שזו אינה משנה מדוקדקת, אלא כוונתם היא שזו אינה משנה סתומה שתהיה הלכה כמותה. ומעטה מיושבת קושיית רבי נחום, שכן הטעם שאין הלכה במשנה הזו היא, משום שאין זו סתם משנה. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בעניין שלושת חודשי ההמתנה שצריכה אישה שנתאלמנה להמתין קודם שתיארס. שלח רבי חייא בר אבין את ההוראה הבאה. מארסין נשים תוך שלושה חודשים ממות בעליהן, דהיינו בחודש השלישי, וכן עושים מעשה, כלומר, כך ראיתי מנהג חכמים שעושים. לדעת רבי חייא בר אבין אין צורך בהמתנת שלושה חודשים מלאים קודם אירוסין, אבל עניין נשואין גם הוא מודה שיש צורך בהמתנת שלושה חודשים מלאים. וכן אומרת הגמרא, היה רבי אלעזר מלמדנו משום רבי חנינה הגדול, צריכה היא להמתין רובו של חודש ראשון, רובו של חודש שלישי, וחודש אמצעי שלם. רבי חנינה הגדול סובר שאין צורך בשלושה חודשים מלאים, בכדי שיהיה ניכר העובר, אלא די בחודש שלם ורובם של שני חודשים אחרים. הוראה נוספת בעניין הזה, אומרת הגמרא, עמי מר שרה, עמי מר איתיר להארס ביום 90, היינו קודם שימלאו שלושת החודשים. כי שלושת חודשי המתנה הם שלושה חודשים מלאים של 30 יום, דהיינו 90 יום בסך הכל, נמצא שיום ה-90 הוא בתוך הזמן של שלושת החודשים. המימר סובר שאין העובר ניכר אלא כעבור שלושה חודשים מלאים, ועל כן אינו מתיר את האירוסין בתוך החודש השלישי, אלא רק ביום ה-90 עצמו. ואף שגם יום ה-90 הוא בתוך הזמן, מכל מקום ביום זה התיר המימר. שכן כללו בתלמוד מקצת היום ככולו, והרי זה כאילו השלימה את היום. מקשה הגמרא על ההוראה הזו. אמר לרבה שילה המימר, והרב ושמואל דאמרי תרוויו, רב ושמואל אמרו שניהם, אישה שנתאלמנה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם שתיארס, וזמן זה הוא חוץ מיום שמת בו בעלה, וחוץ מיום שנתארסה בו. הרי שיש צורך בהמתנה 90 יום מלאים, אז איך אתה מתיר לה להתארס ביום ה-90? משיב המימר, המאמר ההוא של רב ושמואל עניין המתנת מינקת התמר. נאמר לעניין המתנת אישה שמניקה את עוברה, דרב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, מנקת צריכה להמתין 24 חודש קודם שתתארס. וזמן זה הוא חוץ מיום שנולד בו בנה, וחוץ מיום שנתארסה בו. כפי ששנינו בברית הלל בדף מבית עמוד בית, לא יישא אדם מעוברת חברו ומנקת חברו. ורב ושמואל מלמדים ששיעור הזמן שהאישה מוגדרת כמנקת 24 חודשים, שכן זהו משך הזמן שתינוק יולק. אולם אישה שנתאלמנה ואינה מנקת, מותרת להתארס ביום 90. שואלת הגמרא, והוא דעבד סעודת הירוסין ביום 90, הרי אותו אדם שעשה סעודת הירוסין ביום 90 ואף שדי רבה לסעודת, יפסיד לו רבה את סעודתו, הרי שיש צורך בהמתנת 90 יום מלאים קודם שתתארס. משיבה הגמרא, היא הסעודה, היא סעודת נישואין הווי. זו הייתה סעודת נישואין ולא סעודת הירוסין, ונישואין אכן אסורים ביום 90, אבל הירוסין מותרים. הלכתה פוסקת הגמרא, הלכה היא שמנקת צריכה להמתין 24 חודש קודם שתיארס, וזמן זה הוא חוץ מיום שנולד בו בנה, וחוץ מיום שנתארסה בו. ומי שאינה מנקת צריכה להמתין 3 חודשים קודם שתיארס, והזמן הזה הוא חוץ מיום שמת בו בעלה, וחוץ מיום שנתארסה בו. והגמרא כאן עוסקת באלמנה, אבל הוא הדין גרושה שצריכה להמתין 3 חודשים מלאים קודם שתיארס. אבל לגבי גרושה נחלקו המוראים עם 3 חודשים נמנים משעת כתיבת הגט, או משעת נתינתו, כפי שלמדנו לעיל בדף מבית עמוד א'. אומרת הגמרא, שנינו במשנה. רבי יוסי אומר, כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה, מפני העיבול. תמאה הגמרא על רבי יוסי, האוסר להיארס בתוך 30 ימי הבעילות. כי שנינו בברייתא לקמן בדף מג' עמוד ב', שהעיבול של האלמנה על בעלה זה 30 יום. אמר רב חיסדא, אבל לא ישנו קל וחומר כנגד דברי רבי יוסי. ומה במקום שאסור לחבס מחמת הבעילות, דיינו בשבוע שחל בו 9 באב, מכל מקום מותר להרס בו, לפי שאירוסין אינם נחשבים שמחה, מקום שמותר לקבס, דיינו בתוך 30 יום של הבעילות קרובים, אינו דין, האם לא כל שכן שיהיה מותר להרס בו? אז מדוע עושה רבי יוסי להרס בתוך 30 ימים? והגמרה מרחיבה ואומרת, מהי? מה המקור שהכיבוס אסור והאירוסין מותרים בשבוע שחל בו 9 באב? נתנן, שנינו משנה במסכת תענית דף חבב עמוד ב', שבת שחל 9 באב בתוכה, דהיינו שבוע שחל 9 באב בתוכו, אסור לספר, אסור להסתפר ולחבס. וכשחל 9 באב בערב שבת, ביום שישי, בחמישי, ביום חמישי מותר לחבס מפני כבוד השבת, היינו בכדי שיהיו לו בגדים נקיים לשבת. ותניה, נאמר בברייתא, קודם הזמן הזה, קודם 9 באב, דהיינו במשך השבוע שאוכל להיות בו, העם ממעטין בעסקיהם, היינו נמנעים מליסה ומליתן ומלבנות ולנטוע, היינו בניין ונטייה של שמחה, כגון בניין בית חתנות לבנו או נטיית אילן רחב כדי להצל תחתיו, כדרך שהיו המלאכים עושים, ומארסין, לפי שאין זה נחשב שמחה ויש בזה מצווה, אבל לא קונסין בנישואין ואין עושין סעודת אירוסין, למרות שהאירוסין עצמם אינם נחשבים שמחה, מכל מקום הסעודה המתלווה להם נחשבת שמחה, ולפיכך אסורה היא בשבוע שחל בו 9 באב. הרי לנו שבשבוע שחל בו 9 באב הכיבוס אסור, ואילו האירוסין מותרים, ואם כן ישנו קל וחומר כנגד רבי יוסי. מפרשת הגמרא את הברייתא דלעיל בצורה שונה ופורחת בכך את הקל וחומר. אומרת הגמרא, קיטניה היא, כשנשנתה הברייתא היא שקודם הזמן הזה מארסין, לגבי קודם דקודם נשנתה הברייתא, דהיינו, לגבי הימים הקודמים לשבוע שחל בו 9 באב, שבהם מותר לחבס, לכן בימים אלו מותר גם להארס. אבל בשבוע שחל בו 9 באב, כשם שאסור לחבס בו, כך גם אסור להארס, ונמצא שאין כאן קל וחומר. זאת אומרת שהגמרה חוזרת בה מההבנה הקודמת, ומפרשת שהזמן הזה אינו מתייחס ל9 באב, אלא לשבוע שאוכל להיות בו, וממילא קודם הזמן הזה, זה מתייחס לימים הקודמים לשבוע שחל בו 9 באב, דהיינו מתחילת חודש אב. והגמרא מכנה את הימים האלו קודם דקודם, מאחר ובאים הם קודם שבוע שחל בו 9 באב, אשר ימיו הראשונים באים קודם 9 באב. וממשיכה הגמרא לתמוע על רבי יוסי, שכאמור אמר שהאלמנה אינה יכולה להתארס עד 30 יום ממות בעלה מפני האבל. אמר רבא, וקודם דקודם? נמי קל וחומר, הרי ישנו קל וחומר כנגד רבי יוסי גם מהימים הקודמים לשבוע שחל בו 9 באב. ומה במקום שאסור לישא וליתן מחמת הבעילות, דהיינו בימים הקודמים לשבוע שחל בו 9 באב? מכל מקום מותר להרס בו. מקום שמותר לישא וליתן דהיינו ב-30 ימי האבילות, אינו דין האם לא כל שכן שיהיה מותר להרס בו? איך איפה עושה רבי יוסי להרס בתוך 30 יום? מיישבת הגמרא את הקושייה הזו על ידי תיקון לשון משנתנו. מתרצת הגמרא ואומרת לא תימה אל תאמר דרבי יוסי אומר כל אנשים יתרסו חוץ מן האלמנה, אלא הימה אמור שרבי יוסי אומר כל אנשים ינסעו חוץ מן האלמנה. נמצא שכשהוציא רבי יוסי את האלמנה מכלל היתר, לא הוציאה אלא מהיתר להינשא, אבל להרס לעולם מותרתי. זאת אומרת שעד עכשיו סברה הגמרא שרבי יוסי ורבי יהודה לא נחלקו כלל בעניין הבחנה, שכן לדברי שניהם הארוסות ינשאו מיד, והנשואות יתרסו מיד, ולא כשיטת הנקמה. רק בעניין הבילות נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה. לדעת רבי יהודה גם אלמנה מותרת להרס בתוך 30 יום ממות בעלה, ולא לדעת רבי יוסי אסורה היא בתוך הזמן הזה מחמת ההבילות שחייבת לנהוג בו. אבל עכשיו, בתירוץ של הגמרא שמתקנת את לשונו של רבי יוסי, מבינה הגמרא בדעתו שאפילו הנשואות ינשאו מיד, שכן חולקו על רבי יהודה בעניין הבחנה וסובר, שאין כל צורך בהמתנת 3 חודשים. מאידך בעניין הבילות לא נחלקו כלל, שכן נישואין אסורים בתוך 30 לדברי הכל, שהרי הם נחשבים שמחה. אם כן נמצא, שישנן 3 שיטות במשנה בעניין הבחנה. א', תנא קמא אוסר לא רק את הארוסות להינשא ואת הנשואות להרס, אלא אפילו את הארוסות להרס, שכן לדעתו גזרו על ארוסה משום נשואה ועל אירוסין משום נשואין. יש לנו את דעתו של רבי יהודה שמתיר את הנשואות להרס ואת הארוסות להינשא, והוא לא חושש לגזור על אירוסין משום נשואין או על ארוסה משום נשואה. אבל רבי יהודה מודל את תנא קמא בעניין דין הבחנה, ולכן הוא אוסר את הנשואות להינשא. הדעה השלישית זה דעתו של רבי יוסי שמתיר אף את הנשואות להינשא, שכן הוא חולק על עיקר דין הבחנה, ולדעתו אין כל צורך בהמתנת 3 חודשים. ולכמן בדף מג' עמוד ב' הביא הגמרא 2 דרכים בביור שיטת רבי יוסי לפי התיקון בלשונו. הביור הזה שאמרנו בהתאם לדרך הראשונה. אומרת הגמרא בדף מג' עמוד ב' לפי התיקון הזה, רבי יוסי מתיר אף את הנשואות להינשא מיד. תמאה הגמרא על כך ולהיט לרבי יוסי להבחין, וכי רבי יוסי אינו מסכים שיש דין להבחין בין זרע הראשון לזרע השני, איך מתירו את הנשואות להינשא בתוך 3 חודשים? מתרצת הגמרא, לייטלי, אכן אין הוא מסכים לדין הזה רבי יוסי, ולפיכך מתירו את הנשואות להינשא מיד. תירוץ נוסף ואיבה את אימה, אם תרצה אמור לעולם איטלי, לעולם מסכים רבי יוסי לדין הבחנה, ואימה ותאמר כך, רבי יוסי אומר כל הרוסות גרושות יינשאו, היינו רבי יוסי באומרו כל אנשים ינשאו, הוא לא התייחס לנשואות, כי הנשואות לעולם אסורות משום הבחנה, אלא הוא התייחס לארוסות בלבד, וכך מתפרשים דבריו, כל הנשים הארוסות, דהיינו הגרושות, כפי שהגמרא מיד תבהר, ינשאו, חוץ מן הארוסות, והאלמנות לא ינשאו, מחמת האבילות. לפי התירוץ הזה, רבי יוסי לא חולק על תנא קמא בנשואות להינשא, אלא רק בארוסות להינשא. והגמרא כאן אינה מתכוונת לתקן את לשון המשנה ולגרוס כל ארוסות גרושות, אלא הכוונה היא רק לפרש שהמילים כל הנשים האמורות במשנה, הכוונה כל ארוסות גרושות. ולכמן תקשה הגמרא לתירוץ הזה, איך אסר רבי יוסי על הארוסות מחמת הבעילות, הרי אלמנה מן האירוסין לא חייבת להתאבל על בעלה. חוזרים על הגמרא שמקשה על התירוץ הזה, יחי אם כך הוא שרבי יוסי מתיר רק את הארוסות להינשא, אם כך דבריו היינו רבי יהודה, זה בדיוק כמו דברי רבי יהודה, שגם רבי יהודה התיר להינשא, ובמה איפה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה. משיבה הגמרא איקה בעיניו, יש חילוק בין רבי יוסי לבין רבי יהודה לגבי נשואה להארס. רבי יהודה אומר, נשואות התארסו, הוא סבר שנשואה מותרת להארס, והוא לא חשש לגזור על אירוסין משום נשואין. ולא רבי יוסי אומר, כל ארוסות גרושות ינשאו, סבר, שאומנם ארוסה מותרת להינשא לפי שאין חשש שמה מעוברת היא, ואין לי גוזור על ארוסה משום נשואה, אבל נשואה אסורה להתארס, שכן יש חשוש שמה מעוברת היא, ואם נתיר לה להתארס, שמה תבוא גם להינשא. זאת אומרת שרבי יוסי מחלק בין מקום שהחשש הוא באותה אישה עצמה לבין מקום שכל החשש אינו אלא ביחס לנשים אחרות, ולדבריו, במקום שקיים חשש באותה אישה עצמה, יש מקום יותר לגזור, לכן בארוסה להינשא, מאחר וכל החשש הוא שמה נשים אחרות שהיו נשואות יבואו אף הן להינשא, לא חושש רבי יוסי לכך ולא גזר לאוסרה. מה שאין כן בנשואה להתארס, מאחר והחשש הוא שהיא עצמה תבוא גם להינשא, חשש רבי יוסי לכך וגזר לאוסרה. מקשה הגמרא על כך וסבר רבי יוסי שנשואה אסורה להיארס? והתניה, הרי שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר כל הנשים, דהיינו, אפילו הנשואות יתרסו מיד, חוץ מן האלמנה, צריכה להמתין מפני חיוב העיבול, חיוב האבילות. וכמה זמן עיבול שלה? 30 יום. וכולן, היינו כל הנשואות בין הגרושות ובין האלמנות, לא ינסו עד שיהיו להן 3 חודשים בכדי להבחין בין זרע ראשון לזרע השני. נסעה הגמרא לברר מהי הקושייה מהברייתא הזו. ושואלת, איי, מהי קושייה? איזה קושייה יש מהברייתא הזו? אילה, אם האם תאמר שהקושייה היא ממדה קטני. מזה שנאמר בברייתא רבי יוסי אומר, כל אנשים יתרסו, משמע מהלשון כל, שאף הנשואות יתרסו, מעלימה ממתניתין, וכי משמעות הברייתא חזקה יותר ממשמעות משנתנו ששנתה, גם אי כל אנשים יתרסו? דהו קימנה והעמדנו את המשנה בארוסות גרושות ינשאו, כי הגמרא לעיל בדף מ"ג עמוד א' תקנה את הלשון, לכל אנשים ינשאו, והוסיפה לבאר בתחילת העמוד הזה, שכל הנשים הכוונה, כל הרוסות, גרושות. ואם כן, החנמי גם כאן בברייתא אפשר להעמידה ולפרשה, כי אומרת, כל הרוסות גרושות ינשאו. והיינו, כשם שלשון המשנה, כל הנשים יתרסו, תוקנה לכל הנשים ינשאו, ונתפרשה המשנה, כל הרוסות גרושות ינשאו, כך גם לשון הברייתא, כל הנשים יתרסו, יכולה להיתקן לכל הנשים ינשאו, ולהתפרש, כל הרוסות גרושות ינשאו. ואם אכן אנחנו מתקנים את לשון הברייתא לכל אנשים ינשאו, הרי שעוסקת הברייתא כולה רק לעניין להינשא. ואז מתפרשת הברייתא כך, כל הנשים הארוסות, דהיינו הגרושות, ינשאו מיד, חוץ מן האלמנה, אפילו הרוסה, שצריכה להמתין לפני חיוב האבילות. וכולן, היינו כל הנשואות ואפילו הגרושות שאין שייך בהם אבילות, לא ינשאו עד שיהיו להן 3 חודשים בכדי להבחין בין הזרע הראשון לבין הזרע השני. ואין מכאן כל קושייה מהברייתא. אלא מסבירה הגמרא, הקושייה היא מהסיפה של הברייתא. דקטני נאמר בה, וכולן לא ינשאו עד שיהיו להן 3 חודשים. על כורחך עוסקים אנו בנשואות, שהרי הארוסות מותרות להינשא, כפי ששנינו ברישא. נדייק מן הברייתא, מן הסיפה של הברייתא, אינסו ויהו דלא, להינשא הוא שאסור להם. היתרוסה אישה פרדמי, אבל להרס מותר להן. נמצא שהברייתא זו מלמדת, שלפי רבי יוסי נשואות אכן מותרות להרס מיד, וחוזרת איפה השאלה דילהיל, במה נחלק רבי יוסי ורבי יהודה? מתרצת הגמרא את הקושייה מהברייתא, על ידי שהיא מגיעה את לשונה של הברייתא. אמר רבה, תריץ ואי מאחי, תרץ ואמור שכך היא הגרסה הנכונה בברייתא. רבי יוסי אומר, כל הרוסות גרושות ינסו מיד, חוץ מן האלמנה מפני חיוב העיבול, חיוב האבילות שלה על בעלה, וכמה ימי עיבול שלה? 30 יום. ונשואות לא יתרסו עד שיהיה להן 3 חודשים. זאת אומרת, לעולם סוף הברייתא אכן עוסקת בנשואות כפי שהוכחנו. אולם אין הברייתא שונה לא ינסו, אלא לא יתרסו. נמצא לפי ההגעה הזו, שלא זו בלבד שאין הוכחה מהברייתא שרבי יוסי מתיר את הנשואות להרס, אלא עד הרבה מפורש בברייתא, שרבי יוסי אוסר את הנשואות להרס, ובזה הוא חולק על רבי יהודה. לאחר שהוסרה הקושייה מהברייתא, מיושב הביאור השני דלעיל בדברי רבי יוסי, לפיו כל הארוסות שנתגרשו ינשאו, חוץ מן הארוסות האלמנות, שלא ינשאו בתוך 30 יום מחמת האבילות. כעת מקשה הגמרא קושייה אחרת על הביאור הזה, ושואלת, ואלמנה מן האירוסין מאית לאיבול, וכי אלמנה מן האירוסין יש לה דיני אבילות? ועתני, הרי שנה רבי חייא בר עמי לעיל בדף חפתת עמוד ב', וזה מופיע גם במסכת כתובות דף נון ג' עמוד א', ובמסכת בבא מציע דף חי עמוד א', שונה רבי חייא בר עמי ברייתא, אשתו הרוסה שמתה, לא עונן, לא חלים על הבעל דיני הנינות להיעשר באכילת קודשים. עונן הוא אדם שמת לו באותו יום אחד מקרוביו שהוא חייב להתאבל עליהם. הנינות זה לשון אבל וצער, ויש בדינים המייחדים אותה משאר ימי האבילות, ובתוכם איסור באכילת קודשים. מלמדת הברייתא הזו שבמיתת אשתו הארוסה אין הבעל נעשה עונן כדרך שנעשה במיתת אשתו הנשואה. אם כן, אשתו הארוסה שמתה לא עונן, לא חלים על הבעל דיני הנינות ולא מתעמלה, ואם הוא כהן, אסור לו להתעמלה, כהן אסור להתעמל למיתים, אבל אם מת לו אחד משבעת הקרובים והם, אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, אשתו הנשואה, מותר לו להתעמל להם. אשתו הנשואה שמתעמלה אינה מפורשת בפסוק, אלא דורשים את זה מזה שנאמר בפסוק, אם לשערו הקרוב אליו, ודרשו חזל שערו זו אשתו, וזה דווקא באשתו הנשואה, אבל אשתו הארוסה, איננה בכלל שערו. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן היא, מת בעלה בעודה ארוסה, לא עוננת, לא חלים עליה דיני הנינות, להיעשר בקודשים, ולא מתאמה לו, כלומר אינה מצווה להתעסק בקבורתו. ואם מתה האישה בעודה ארוסה, אינו יורשה, כדרך שיורש הבעל את אשתו הנשואה, זכות הבעל יירש את אשתו נלמדת מהפסוק בספר במדבר, פרק זך, פסוק י' א', ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, ארוסה לא נחשבת שערו של הבעל, ולפיכך הוא אינו יורשה. אבל אומרת הברייתא, אם מת הוא, גובה כתובתה. כתובה זה שטר שנותן הבעל לאשתו בזמן נישואיהם, שבו הוא מתחייב לתת לסכום מסוים מנכסיו במקרה שיגרשנה או שימות. בדרך כלל מתחייב הבעל בכתובה בזמן הנישואין. אבל אם רוצה הבעל, יכול הוא לכתוב שטר כתובה כבר בזמן האירוסין. עוסקת הברייתא במקרה כזה שהבעל כתב את הכתובה בזמן האירוסין. ומלמדת הברייתא שהחיוב חל מיד, והאישה גובה את דמי כתובתה מנכסי בעלה, אפילו אם מת קודם הנישואין. הרי מוכח מהברייתא הזו שאלמנה מן האירוסין אין לה דיני אבילות. אז איך אם כן אפשר לפרש בדעת רבי יוסי שארוסות אלמנות לא ינשאו מחמת האבילות? מחמת הקושייה הזו הגמרא חוזרת בה מתיקון לשון רבי יוסי במשנה, והכוונה שחוזרים אנו להבנתנו הראשונה בדברי רבי יוסי, ולפיה מתירו רבי יוסי את הנשואות להתארס מיד, חוץ מהאלמנה שצריכה להמתין 30 יום מחמת האבילות. ומחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי בעניין אבילות, שלדברי רבי יהודה אלמנות מותרות להתארס בתוך 30 יום, ואילו לדברי רבי יוסי אסורות הן. נמצא שקושיית רבה חוזרת. דהיינו, אם מותר להארס בימים שקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב, קל וחומר שמותר להארס בתוך 30 ימי אבילות. מתרצת הגמרא עכשיו את הקושייה הזו ואומרת, אלא הנידון הזה, אם האירוסין מותרים בימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב, תנאי, זוהי מחלוקת תנאים. דתניה, שנינו בברייתא, מראש חודש אב ועד התענית, העם ממעטין מעסקיהן, היינו נמנעים מליסה ומליתן, מלבנות ולנטוע, ומלהארס ומליסה. שבת, דהיינו שבוע שחל תשעה באב בתוכה, אסור לספר ולחבס, ויש אומרים כל החודש אסור לספר ולחבס. הברייתא הזו חולקת על הברייתא דלעיל, שלמדנו בממגים אל עמוד א', שסוברת שאסור להארס בימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב. מן הסתם, רבי יוסי סובר כברייתא הזו, ואם כן, אין קל וחומר נגד רבי יוסי. כי הקל וחומר מבוסס על ההנחה שבימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב, מסע ומתן אסור ולא האירוסין מותרים. כעת מבארת הגמרא שרבי יוסי יכול לסבור ששניהם אסורים. נמצא שאין כל בסיס לקל וחומר. מתקיף לה רבשי, מקשה רבשי על התירוץ הזה. ממי דה להארס להארס ממש? מניין לך שהפירוש להארס האמור בברייתא הכוונה להארס ממש? דילמה למאב עד סעודת אירוסין הוא דה אסור. שמה מה שאסרה הברייתא זה לעשות סעודת אירוסין, אבל להארס שפירדמי, אבל להתארס מותר. ואם אכן זהו הפירוש בברייתא, הרי שאין כל מחלוקת בינה לבין הברייתא דלעיל, הכל מודים שמותר להארס בימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב. אם כן חוזרת הקושיה על רבי יוסי, דוחה הגמרא את הבנת רבשי בברייתא ואומרת, אחי, אם כן שלהארס פירושו לעשות סעודת אירוסין, שזה מה שאסרה הברייתא, אז מה כוונת הברייתא באומרה ומליסה? האם תאמר שהכוונה להינשא נמי גם כן על הדרך הזו, דהיינו למאב את סעודת נישואין הוא דאסור? שלעשות סעודת נישואין אסור? הליסה שפיר דמי, אבל ליסה מותר בימים האלו? ודאי אין לומר כן, כי הרי ברור שמעשה הנישואין עצמו גם כן אסור, כפי שהברייתא לעיל בדף מ"ג עמוד א' אמרה, אבל לא קונסין. ואם כן, הוא הדין לגבי אירוסין, המעשה עצמו הוא שאסור, ולא רק הסעודה. ומאחר והברייתא שונה להארס וליסה יחדיו, משתמע מכך ששניהם מתפרשים באותו עניין. לכן, כשם שליסה פירושו נישואין עצמם, כך גם להארס פירושו אירוסין עצמם. נמצא שהברייתא אכן אוסרת להארס בימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב, ומן הסתם סובר רבי יוסי כברייתא הזו. מבאר רבשי את דבריו, אחי אשתא וכי מה השוואה יש בין אירוסין לנישואין? בשלמה נישואין, מובן שבאמרה ומליסה מתכוונת הברייתא שהנישואין עצמם אסורים, שכן בנישואין גם בלא סעודה, איכא שמחה, יש שמחה. אלא באירוסין בלא סעודה מעיקה שמחה? וכי בלא סעודה יש בהם שמחה באירוסין? לכן מסתבר לומר שבאמרה להרס, אין הברייתא מתכוונת לאסור את האירוסין עצמם, אלא רק את הסעודה. זאת אומרת שרבשי מסכים שמשתמע מהברייתא של להרס וליסה מתפרשים באותו עניין. אלא שלדבריו הצד השווה בהם הוא סיבת איסורם, דהיינו, השמחה שבהם. לכן המילה להרס מתפרש לעשות סעודת האירוסין, שכן באירוסין השמחה אינה אלא בסעודה, וליסה לעומת זאת מתפרש ליסה ממש, שכן בנישואין יש שמחה במעשה עצמו. נמצא שאין חולק על כך שמותר להרס בימים הקודמים לשבוע שחל בו תשעה באב. אם כן חוזרת הקושייה, אם אכן מותר להרס בתקופה הזו, קל וחומר שיהיה מותר להרס ב-30 ימי האבילות. אלא אמר רבשי, רבשי מיישב את הקושייה ואומר, שייני אבילות חדשה מאבילות ישנה. שונה אבילות 30 יום, שהיא אבילות על דבר חדש שמתאבלת האלמנה על בעלה, מאבילות תשעה באב, שהיא אבילות על דבר ישן. ושייני אבילות דרבי מאבילות דיחיד. ושונה אבילות של תשעה באב, שהיא אבילות של כל הציבור, מאבילות 30, שהיא אבילות של היחיד. לכן, דיניה של אבילות תשעה באב קלים יותר מדיניה של אבילות 30, ואין מקום להשוות ביניהם. יש מי שמפרש שאבילות של רבים קלה יותר בעיני האנשים מאבילות של יחיד, משום שאבילות של רבים חציו נחמה. כך אומר המאירי, ובתוספות ישנים הוא כותב, שלעולם אבילות של רבים אינה קלה יותר מאבילות של יחיד, אלא שבאבילות של רבים אין לחשוש שמא יבוא לזלזל בה, ולכן התירו בה להיהרס. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בסוף דף מ"ג, ארבע שורות לפני סוף הדף. אומרת המשנה, ארבעה אחים הנשואים לארבע נשים, כל אחד מהם לאישה אחת, ומתו ללא בנים, ונשארו אחים אחרים שיכולים לייבם את הנשים. כפי שהגמרא תבאר, המשנה מדברת באופן שתחילה היו שישה אחים או יותר, וארבעה מהם שהיו נשואים מתו ללא בנים. אם רצה הגדול שבהם בין האחים הנשארים לייבם את כולן, את כל ארבע הנשים, הרשות בידו. כל אחת מהנשים צריכה ייבום או חליצה היות, וכל אחת הייתה נשואה לבעל אחר. המבוגר בין האחים הנשארים הוא הקודם למצווה הזו, כפי שלמדנו לעיל בדף למתת עמוד א', והמשנה נוקטת את הרשות בידו, ללמדנו מה שהגמרא אומרת בנידון בעמוד הבא. אבל האמת היא שאם אפשר לגדול לייבם את כולן, מצווה עליו לעשות כן. ממשיכה המשנה ואומרת, מי שהיה נשוי לשתי נשים או יותר ומת, אין אחיו מייבם או חולץ לכל הנשים שישאיר, אלא בייתה, ייבומה או חליצתה של אחת מהן, פותרת את צרתה מן הזיקה לייבום, והיא מותרת להינשא לכל אדם. כל אחת מבין נשי המת אסורה להינשא לפני שהיבם ייבם או יחלוץ, ומשנתנו מלמדת שייבום או חליצה של אחת מהן, פותרת שער הצרות מן הזיקה לייבום, והן מותרות לשוק. המקור לכך נלמד בגמרא. עוד אומרת המשנה, בדף ממדלת עמוד א', הייתה אחת מנשי המת כשאירה להינשא לכהן, ואחת פסולה כגון שנתגרשה קודם שנשאה זה שמת, אז הדין הוא, אם היה היבם חולץ, הרי הוא חולץ לפסולה ולא לקשרה, כדי שלא יפסול אותה לכהונה על ידי החליצה, שהרי החלוצה אסורה לכהן מדרבנן, כפי שלמדנו לעיל בדף חבדלת עמוד ב', ובגמרא לקמן מוסבר כי בדין הזה לימד אותנו רבי את הכלל המוסרי, לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם, אף על פי שהוא אינו צריך להם, כלומר, אף אם אינו רוצה לשאת לא זו ולא זו, ולא אכפת לו לחלוץ לזו יותר מזו, אל יחלוץ לזו שנעשית פסולה להינשא לכהן על ידי חליצתו. והמאירי כולל בדין הזה גם את הכלל של קופין על מידת סדום, שבסדום לא היו מטייבים לאחרים אפילו כשאינו נחסר כלום מההטבה הזו. מסיים את המשנה, ואם היה מייבם, מייבם לקשרה. כלומר, יכול לייבם מי מעין שירצה, אף את הקשירה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף מ"ג עמוד ב' וסופה בדף מ"ד עמוד א'. וכעת אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. לשון המשנה הוא ארבעה אחים נשואין ארבע נשים ומתו. תמיה על כך הגמרא, ארבעה אחים סל כדאי דך. וכי יעלה על דעתך לומר שהיו רק ארבעה אחים במשפחה? הרי אם כן כשמתו לא נשאר אף אחד לייבם. מבארת הגמרא, אלא אימה אמור כך במשנה, ארבעה מאחין, ארבעה מתוך האחין, כגון שהיו שישה אחים ויותר היו נשואים ומתו, ונשארו שני אחים ויותר שעליהם נאמר הדין במשנה, אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולן הרשות בידו. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף מ"ג ממסכת יבמות. שאלה ראשונה, מה דין נשתיירו במסרק של פשטן שן אחת או שנטלה שן אחת? ומדוע? שאלה שנייה, כיבוס וגיוץ, האם מותרים תוך 30 ימי אבילות? שאלה שלישית, מדוע האירוסין הותרו אפילו כשנאסרו שער מיני שמחה? שאלה רביעית, מהי אבילות חדשה, מהי אבילות ישנה? שאלה חמישית, מה הסברה להתיר אירוסין בתשעה באב? והשאלה האחרונה, אי מתי צריך להחמיר יותר במסע ומתן? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה על דף ממג, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חף ג' במרחשוון תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיה כאמור את דף ממג ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חף ד' בחשוון תשע"ה, עם דף ממד ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. יום מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.